שלא.
כולה בצודדים. טוב. אז יש פחות תלמידים במכון היום? כן, 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 כן. אנחנו מכירים את זה. טוב, חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בשעה טובה בלימוד שלנו לאורך תקופת ימי השובבים סביב הנושא של תיקון הברית והמשמעות של הברית בכלל. בשבוע שעבר התחלנו לדון בפסקה שאנחנו לומדים. אנחנו לומדים את פסקה א' במידות ראייה ברית, והתחלנו לברר שהמשמעות של המושג ברית קיים גם באופן כללי ולא נוגע ישירות רק בתחום המיני, אבל בכל זאת אנחנו רואים שיש איזה עניין מאוד עמוק שקשור דווקא לתחום המיני, ואנחנו נמשיך היום לברר את הנקודה הזו דרך הדברים של הרב. אז בואו נתחיל עוד פעם מההתחלה. עמוד קוף יוד, מידות ראייה קוף יוד, ברית, פסקה א'. בסדר? אנחנו מתחילים. שורש ברית וכריתות ברית במובן המוסרי הוא שהעניין החיובי, תודה רבה ברוך תהיה, תודה רבה. תודה, לא, טוב, תודה. שורש ברית וכריתות ברית במובן המוסרי הוא שהעניין החיובי והאידיאלי הנובע מתמצית המוסר היותר נעלה ונשגב יהיה מוטבע עמוק וחזק בכל טבע הלב והנפש, עד שלא יצטרך לו זירוז ולא חיזוק ולא סייג לשמירתו, כי אם יהיה מוחש וקבוע, כמו שטבועה למשל בלב אדם ישר, מניעת רציחה וכדומה מן השלילות הרעות שכבר הספיק כוח המוסר הכללי לקולטן יפה. אז הסברנו שהמשמעות של הברית, מושג הברית, הוא הקשר שקיים אצלנו בנפש למשהו. עד כדי כך שאנחנו לא צריכים חיזוק כמעט כדי לשמור אותו. זאת אומרת, אתה כל כך מחובר למשהו, כל כך מחובר לערך, שאין סיכוי כמעט שאתה לא תשמור עליו. וזאת המשמעות של כריתת הברית במובן המוסרי. זאת אומרת, כל התחום של שמירת הברית הוא לא קשור דווקא בתחום המיני, אלא כל דבר שאנחנו כל כך מחוברים אליו שאין מצב שאנחנו נפר אותו, זה קשור לברית. כן, 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 כן. זאת אומרת, זה כמו נגיד שאדם כל... כן, זה כמו, מהרגע שאתה צריך לחנך, סימן שמשהו בטבעיות נפל. זה אומר שיש אנשים שאין מצב שהם ירימו יד על מישהו. הם לא מסוגלים לעלות על הדעת. אולי במקרה קצה ממש זה יכול לקרות, אבל בעיקרון הם לא מרימים את היד על מישהו. ויש אנשים שכל הזמן, אם הם לא מזכירים לעצמם, ואם לא יש שוטר באיזה מקום, אז הם יעשו את זה. יש בדיחה מפורסמת על בן אדם אחד שנסע על מהירות מאוד מאוד גבוהה ועוצר אותו שוטר. אז השוטר שואל אותו, לא ראית שיש כאן שלט של הגבלת מהירות? הוא אמר, את השלט ראיתי, אותך לא ראיתי. זה קורה לכל אחד הדבר הזה, שלפעמים אנחנו לא רואים בעיה, נגיד, בנסיעה במהירות מופרזת, ואנחנו לא רוצים ששוטר יעצור אותנו וייתן לנו דוח. אבל יש אדם שאומר, אני לא יכול להעלות על הדעת שלי נסיעה מהירה. למה? כי אני מכניס את עצמי לסיכון, מכניס אחרים לסיכון. לא יודע אם יצא לכם פעם להרגיש את התחושה הזו בנסיעה, בנהיגה, שאתה פוחד מהאפשרות לפגיעה. אתה פוחד, אתה פשוט, אתה אומר, אני לא רוצה לנסוע מהר, כי אני חושש מזה. אז אם חס וחלילה בן אדם פעם אחת חווה מה זה תאונה, אז הוא הרבה הרבה יותר ער לדבר הזה. אבל זאת המשמעות של קריטת הברית, במובן המוסרי. עכשיו, איך מגיעים לזה? זה לפעמים דברים שלא קשורים בנו. זה הרגלים ילדות, זה תרבות שגדלנו בה, זה הרגלים חברתיים, הרבה מאוד דברים שלא תמיד תלויים בנו. זאת אומרת, קריטת הברית זה משהו שקשור לחינוך במובן העמוק. זה לא רק מה שלימדו אותך בשיעור. זה משהו שגדלת לתוכו. נגיד, מי שגדל בחברה מאוד אלימה, אז הוא באמת יכול יותר בקלות לעשות מעשה אלימות, כי התחום של הברית בהקשר של האלימות לא חזק אצלו. והוא יצטרך הרבה תמיכה כדי שהדבר הזה יישמר. אני ממשיך. בהיות האדם במצב כזה, בכל אילויו, הוא סס ושמח בשם השם, הוא בוטח תמיד בחסדו. כלומר, כשאדם נמצא במצב שהברית שלו מתוקנת במובן המוסרי, הוא מרגיש שמחה בהשם, והוא לא חווה את האתגר כמשהו שמאיים עליו. למה? בגלל שזה כמו בן אדם שהולך על קומת גג מאוד מאוד גבוהה, אבל יש מעקה, אז הוא לא מפחד, בגלל שהמעקה שומר עליו, יש לו מעקה פנימי. המעקה הזה שומר עליו מלעשות שטויות, ואז הוא שמח. אבל תחשבו על בן אדם שכל הזמן הולך בגובה נורא נורא גבוה ואין מעקה, אז הוא כל הזמן בלחץ שהוא לא ייפול. אז זה אותו דבר, בן אדם שלא מרגיש שיש לו מעקה פנימי, הוא כל הזמן פוחד שאולי הוא יעשה משהו לא בסדר. יש מחקרים שמצביעים על כך שאדם, נגיד בני זוג, שאחד מבני הזוג הפר את הברית, כלומר בגד בבן הזוג, הרבה יותר מועד לעשות את זה עוד ועוד פעמים. כי אחרי שהוא חווה את העונג שיש בהפרה של הברית, אז הוא רוצה לנסות את זה עוד פעם. בהתחלה הוא מרגיש איסורי מצפון, ואחר כך זה עובר לו, והוא רוצה לנסות את זה עוד פעם. אז מהרגע שבן אדם חווה נפילה פעם אחת, אז הוא מועד לנפילה עוד פעם. כי משהו בטבעיות שלו הופר. כלומר, לפני כן הוא לא העלה על דעתו שמשהו מענג יגרום לו להפר ברית. אבל ברגע שהוא בחר במענג ולא בברית, אז משהו בעוצמה שהברית הייתה מחוברת בהתחלה הופר. ואז הוא מאבד משהו מהטבעיות שלו. אז אנחנו ניגע בזה, זה המושג של תיקון הברית. אבל זה לא תהליך פשוט, תהליך שדורש בגדול, ככה בצורה כללית אפשר להגיד שהוא דורש הרבה מאוד עבודה שכוללת בתוכה גם היבטים שכליים וגם היבטים רגשיים. זאת אומרת, בן אדם צריך לתפוס למה זה חשוב לשמור את הברית, והוא צריך גם להרגיש שוב את הדחייה מהפרת הברית. לא מספיק שבן אדם יבין שזה לא בסדר, הוא צריך גם להרגיש את זה. וכדי שזה יקרה, אז צריך עבודה מקבילה על מחשבה ורגש. אנחנו נגיע לזה בהמשך. זה תלוי באיזה תחום. לא דיברנו עדיין על התחום המיני. אנחנו דיברנו על מוסר באופן כללי. אז נגיד בן אדם שלא משקר, או בן אדם שנאמן לחבר שלו, כל פעולה שכוללת בתוכה נאמנות מוחלטת. תבינו, יש כאן נקודה, יש כאן נקודה מאוד חשובה שצריך לשים לב אליה. כל המושג של הברית קשור מאוד במרחב רוחני שקיים בנפש האדם. אם לא מבינים שהאדם הוא יצור שקיים בתוכו מרחב שלא מונע מעונג פיזי, הוא לא יכול לקלוט מה זה ברית. מושג הברית הוא היכולת של בן אדם לוותר על עונג פיזי או עונג רגשי לטובת נאמנות. אבל אם אתה לא מאמין שבאדם יש מרחב רוחני כזה, אצילי, אז אין סיכוי שאתה תוכל לשמור על הברית. זאת אומרת, היסוד שעליו האישיות של האדם עומדת, הוא יסוד רוחני. עכשיו, כשאני אומר רוחני, זה לא חייב להיות רוחני מופשט. זה יכול להיות גם טוב פנימי, שבן אדם רוצה להיטיב למישהו טוב פנימי, שלא מונע רק מרצון להרוויח משהו. זה גם קשור לתיקון הברית. כי מה זה ברית? ברית זה אומר שאני פועל פעולה של הטבה שלא מונעת מדחף להרוויח משהו. הרווח שלי זה שיהיה לך טוב. אז זה גם ברית. סוג של תיקון ברית. אז חשוב שנשים לב שמושג תיקון הברית לא מתחיל ממה אסור, אלא למה אני מחובר. הרבה פעמים כשמדברים על תיקון הברית, אנחנו מדברים כל הזמן על מה אסור לי ומה מותר לי. מה ההלכה אומרת ומה ההלכה מתירה. אבל זה מתחיל ממקום יותר עמוק. זה מתחיל ממרחב רוחני. המרחב הרוחני הוא המרחב שעומד ביסוד תיקון הברית. בסדר? אנחנו עוד נברר את הנקודה הזו. גם הברית מחליש את כוח הטבעיות שבמוסר. על כן הוא מוליד חרדה ורפיון בעומק הנפש. והחרדה הפנימית באה מפני העלילות לסור מדרך הטוב. וצריך תמיד שמירה והתחזקות שכלית ועיונית. אז בואו נסביר את נפש האדם איך היא עובדת בצורה כללית מאוד. האדם בעצם מורכב משני צדדים באופן כללי. מצד שכלי ומצד מידותי. הצד השכלי שלנו זה הצד שאנחנו לומדים על ידו מה מותר ומה אסור, מה טוב ומה רע, מה אמת ומה שקר. והמידות שלנו זה ההתנהגות שלנו, אבל זה לא רק ההתנהגות, אלא ממה ההתנהגות נובעת. ואדם עם מידות טובות, למשל, הוא אדם שהטבע הפנימי שלו מניע אותו לעשות טוב. נגיד אדם נדיב, זה אדם שלא יהיה קשה לו לעשות מעשי חסד, נכון? ואדם קמצן, הוא אדם שיהיה לו קשה לעשות מעשי חסד. אז ברגע שהוא לומד על מידת החסד, האם זה הופך אותו אוטומטית להיות אדם נדיב? לא בהכרח. למה? כי יש לו תכונה שמתנגדת לחסד. אז הוא יודע שזה מה שצריך לעשות, אבל מבפנים יש לו התנגדות. לכן תמיד העבודה שלנו היא עבודה מקבילה. מצד אחד אנחנו לומדים, ומצד שני אנחנו רוצים שהלימוד הזה ישפיע על הפעולות שלנו, על הרגשות שלנו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה זה? קודם כל צריך תמיד המעשה ילווה את המחשבה. אם אדם לא פועל פעולות מעשיות מהלימוד, אז זה לא ישפיע. זה אומר שלא מספיק שאדם ילמד על צדקה, הוא צריך להתאמן כל יום בצדקה, לתת קצת כל יום. על ידי זה שאנחנו נותנים צדקה כל יום, מה אנחנו עושים? מאמנים את השריר של הנתינה. אבל אם אנחנו רק נלמד על זה, אז אנחנו נוכל להסביר על זה, אבל בפועל לא תהיה לנו התאמה לדבר. אז מה פגם הברית עושה? אז מה זה פגם הברית? קודם כל, במובן, בהקשר המיני, לאדם יש כוח התקשרות. זה הברית. זאת אומרת, הברית במובן הפיזי, איבר הברית, הוא איבר שהמשמעות שלו היא התקשרות, הוא היכולת להתקשר ולהוליד. זה אומר שהכוח של הברית שקיים בנפש ובגוף, הוא כוח שהמשמעות שלו היא חיבור, היכולת להתחבר. מה זה אומר? זה אומר שהיכולת שלנו להתחבר למישהו בעומק היא קשורה לברית. חיבור פנימי, שאני מחובר למישהו באופן פנימי, זה מגיע ממידת הברית שקיימת בתוך האדם. זה קשור גם ליכולת שלו להשפיע, יכולת שלנו להשפיע, לתת, להיטיב. כל הדבר הזה קשור למידת הברית. אבל מתי שהאדם פוגם בברית, כוונה שהוא משתמש בכוח ההתקשרות למטרה נמוכה יותר, זאת אומרת למטרה של עינוג עצמי, שהאדם בעצם במקום להשתמש במידת הברית כדי להתקשר למישהו, הוא משתמש בה רק לטובת הצורך העצמי, אז מה הוא עושה? הוא בעצם מייצר מעטה על המידה הזו שנקראת ברית בתוך הנפש. למה? כי מידת הברית מה היא? התקשרות, נכון? ברגע שהאדם מייצר התקשרות מדומה, כלומר הוא לא מתקשר באמת למישהו, אלא מתקשר רק לעונג העצמי, אז מה הוא עושה? הוא מייצר בעצם פגם של הברית. כי יש פה ברית, אבל אין ברית. זה ברית בכאילו, זה ברית מזויפת. מה זה? זה פוגע בצד השני במובן שכשהוא יהיה בקשר עם מישהו, אז יהיה לו מאוד קשה להשתחרר מהמקום שבו הוא רוצה רק לספק את עצמו. ברגע שבן אדם מתרגל כל הזמן להיות מונע מסיפוק עצמי ועינוג עצמי, אז מאוד קשה לו להשתחרר מזה. אז כשהוא ירצה, לדוגמה, להיות קשור למישהו, קשר פנימי, יהיה לו קשה, כי הוא כל הזמן מנסה לראות מה העונג שיש פה. זה חשוב להבהיר, אין כאן עניין נגד עונג. הבעיה היא כשהעונג תופס את המקום המרכזי, והברית את המקום המשני. זה קצת כמו, בשביל לדמות את זה למשהו קצת יותר יומיומי, זה כמו שבן אדם בוחר לאכול דברים לפי הטעם שלהם, רק. והוא לא בודק אם הדברים האלה מזינים. ממה זה נובע? מזה שהוא יתרגל לאכול את מה שטעים. אבל האדם צריך כל הזמן שיהיה לו בראש, שהטעם, עם כל החשיבות שלו, זה לא מה שאמור להנחות אותנו באוכל. זה טוב שזה טעים, אבל זה לא העיקר. העיקר זה לבנות הגוף. העיקר זה שהאוכל באמת יועיל לנו. אז ברור שכשהאוכל הוא גם טעים, זה דבר נפלא. אבל אם מה שאנחנו מחפשים באוכל זה רק את העונג, אז אנחנו נלך אחרי דברים מזיקים מאוד לגוף. אז בואו נחזור עוד פעם על המשפט הזה. פגם הברית מחליש את כוח הטבעיות שבמוסר. למה הוא מחליש את כוח הטבעיות שבמוסר? כי בעצם האדם בטבע שלו הוא רוצה להיות טוב. זאת ההנחה שלנו. למה? כי הנשמה של האדם נמצאת בתוכו, נכון? אז בטבע שלנו אנחנו רוצים להיות טובים. לפחות אחרי שאנחנו לומדים את זה בצורה בסיסית. נגיד, כשילד מרגילים אותו לטוב, אז הנשמה שלו רוצה בטבעה לעשות את הטוב. פגם הברית מחליש את כוח הטבעיות שבמוסר, בגלל שכשהאדם עושה פעולה שמנוגדת למוסר, למה? בגלל שהוא בוחר לעשות דבר שמענג את עצמו ולא מיטיב למישהו, אז הדבר הזה מטביע בתוכו סוג של אובדן הטבעיות של המוסר. זאת המשמעות של אובדן טבעיות המוסר. זאת אומרת, אם לפני כן הוא לא היה צריך שמישהו ילמד אותו שזה לא בסדר, ברגע שהוא עשה את המעשה הזה, מאוד קשה לו עכשיו לשמור על הברית. למה? בגלל שמה שהניע אותו עכשיו זה עונג. וכשהעונג מניע, מאוד מאוד קשה להשתחרר מזה. נמשיך. על כן הוא מוליד חרדה ורפיון בעומק הנפש. והחרדה הפנימית באה מפני העלילות לסור מדרך הטוב. וצריך תמיד שמירה והתחזקות שכלית ועיונית. אז זה כמו בן אדם שאיבד את המעקה. מה קורה לאדם שפגם בברית? הוא איבד את המעקה שלו, הוא איבד את השמירה הפנימית שלו. אם לפני כן הוא לא היה מעיז לעשות מעשה כזה, עכשיו הוא עשה את זה. זהו. הוא עבר את המחסום. ברגע שעברת את המחסום, מאוד מאוד קשה עכשיו להחזיר את המצב לקדמותו. אפשרי, אבל קשה. אז בואו נראה איך אנחנו מטפלים במצב הזה. אמנם, על ידי התגברות תשובה עליונה מאהבה, חוזר גם הקלקול הזה לטובה. כי תחת שהיה עושה דברים רבים בכוח הטבע שאינו מושכל, יעשה עכשיו על ידי הכוח המושכל. אז הרב קוק אומר כאן דבר מדהים, מאוד מאוד מעניין. עכשיו, זה לא המצאה של הרב, זה מופיע בכל מיני ספרים קדמונים. אחד המפורסמים שבהם די מוכר זה איגרת התשובה של רבי שניאור זלמן מילדי, בעל התניה. והרב בעל התניה גם אומר שם את אותו רעיון, שתיקון הברית יכול להיות אם אדם עושה תשובה מאהבה. אז בואו נסביר מה זה תשובה מאהבה ונראה איך זה עוזר לתקן את הנושא של הברית. מהי תשובה מאהבה? תשובה מאהבה, וככה מופיע ברמב״ם בהלכות תשובה ובעוד מקורות, זה תשובה מתוך הזדהות. אדם יכול לחזור בתשובה מפחד. לדוגמה, השוטר עוצר אותו והוא מפחד שייתן לו כנס. אז הוא אומר, פעם אחרונה שאני נוסע במהירות. מה הסיבה שהוא לא רוצה לנסוע יותר במהירות? כי הוא לא רוצה לקבל את הדוח. אז מה זה תשובה מאהבה? תשובה מאהבה זה כשאדם מבין שעצם הנהיגה במהירות מופרזת היא הדבר הרע. שלא צריך יותר שום כנס בשביל לגרום לאדם שלא ייסע במהירות גבוהה. זאת אומרת, אם אני רוצה להסביר בצורה פשוטה מה זה תשובה מאהבה, זה תשובה שנובעת מהזדהות עם הערך. בואו ניתן דוגמה אחרת. בן אדם גנב. תפסו אותו. עכשיו, איך אתה יכול להיות בטוח שהאדם הזה לא יגנוב עוד פעם? שתי דרכים. אחת זה לעשות עליו שמירה כל הזמן. שוטרים, שופטים ושוטרים כל הזמן נותנים עליו. עכשיו, מה החיסרון בזה? זה אומר שהאדם מצד עצמו הוא מועד לגנוב. מה הסיבה שהוא לא גונב? כי הוא לא רוצה שהשוטר יעצור אותו. אבל אם היית מצליח לגרום לאדם להזדהות לגמרי עם הערך של שמירת הרכוש של השני ועם האיסור לגנוב, אז הדבר הזה היה הגורם הכי טוב שימנע ממנו לגנוב, נכון? אז זה נקרא תשובה מאהבה. למה תשובה מאהבה היא התיקון העמוק של הברית, של תיקון הברית, של פגם הברית? למה? כי מה קרה לאדם שפגם בבריתו? מה הוא איבד? נכון, אבל הוא איבד את הצד הטבעי שלו, נכון? עכשיו, הרב קוק אומר כאן שכשאתה מאבד משהו טבעי, מצד אחד איבדת משהו. מצד שני, מה היתרון של איבוד הצד הטבעי? שעכשיו אתה יכול להיות קשור אליו באופן יותר עמוק, באופן שכלי. אז זה קצת טריקי, בגלל שיש צד מסוים שהצד השכלי יותר עמוק, יש צד אחר שהצד הטבעי יותר עמוק. אז בואו נראה את זה בפנים עוד פעם. שימו לב. אמנם על ידי התגברות תשובה עליונה מאהבה, חוזר גם הקלקול הזה לטובה. כי תחת שהיה עושה דברים רבים בכוח הטבע שאינו מושכל, יעשה עכשיו על ידי הכוח המושכל. אז אפשר להגיד ככה, שמה שמאפיין את הצד הטבעי, זה שאנחנו עושים דברים באופן עיוור. עיוור. בן אדם לא חושב, שואלים אותו, למה אתה לא גונב? מה, לא יודע, ככה לימדו אותי, כאילו אני לא מסוגל לגנוב. אבל אם בן אדם גנב כבר פעם אחת, אז מה יהיה הדבר שיניע אותו לא לגנוב? אם הוא ילמד את זה לעומק, ויתפוס את זה עכשיו מבחינה פנימית, וזה נקרא תשובה מאהבה. לאהוב מישהו, זה להזדהות איתו. לתפוס את המשמעות העמוקה של מה שהוא עושה. בסדר? זאת אומרת, אם הייתי צריך להסביר מה הכוונה תשובה מאהבה. אז תשובה מאהבה, בשונה מתשובה מיראה, זה... אוי. רק רגע. סליחה. אני אחבא את זה. סליחה. מה? תשובה מהיראה, זה לא... זה תלוי למה אתה מתכוון כשאתה אומר יותר פנימי. תשובה מהיראה זה אומר... תמים? כן, זה נכון, זה נכון. אבל התמימות, מה המשמעות של התמימות? זה שבן אדם אפילו לא חושב למה. זאת אומרת, כשאתה מחובר לגמרי למשהו, אז אתה לא חושב למה אתה מחובר אליו. זה ככה. נכון? נכון, נכון, נכון. נכון. בוא נשאל ככה. מה יותר גבוה? מבוגר או ילד? זו שאלה נשמעת מוזרה, נכון? ברור שמבוגר הוא יותר, יש לו מעלות שאין לילד. אבל זה לא מדויק, מכיוון שלילד השכל שלו לא חזק. אבל מה חזק אצלו? הלב, הרגש. הוא תמים יותר. אז מה היתרון של המבוגר על פני הילד? שהמבוגר, יש לו כוח, יש לו שכל, יש לו תחכום. אבל כל העבודה שלנו, ככה הרב קוק כותב בכמה מקומות, העבודה של האדם היא לקנות בבגרות שלו את מה שהיה לו באופן טבעי בילדות. כלומר, הילד הקטן עושה את הטוב בתמימות. אז המבוגר, מה היתרון שלו על פני הילד? שהוא יודע להסביר לעומק את מה שהילד הקטן עושה בטבעיות. ככה הרב קוק כותב לדוגמה, מה הסיבה העמוקה שהדור שלנו מוכשר לתשובה מאהבה. למה? כי בדור הקודם, הסבתות, הסבים, הם היו תמימים ביהדות שלהם. הם הרגישו טבעיות ביהדות שלהם. אנחנו איבדנו את זה. כי בעצם העולם החילוני יצר סוג של פיצול בין אלוקים לבין האדם. האדם איבד את הטבעיות, את התמימות. אבל מה היתרון שלנו שלא היה בדור הקודם? שיש לנו הזדמנות ללמוד יותר בהעמקה את מה שהם עשו בטבעיות. יש סיפור מפורסם על הרב נריה, זכר צדיק לברכה, שהיה קומונר בסניף שנחמה ליבוביץ' הייתה מדריכה בו. ויום אחד היא הגיעה אליו ואמרה לו, הרב, אחת התלמידות שלי הפסיקה להיכנס לתפילה. הפסיקה להיכנס לתפילה. אז הוא חשב קצת ואמר לה, אל תדאגי. אלו שיני חלב, הן ינשרו ובמקומם יצמחו, במקומן יצמחו שיניים קבועות וחזקות יותר. כלומר, שיני החלב, במשל, מה הם? זה המצב התמים, נכון? המצב כזה תמים, זה חלש כזה, זה חלש, אבל זה ילדותי. והשיניים האלה נופלות, ויש לך תחושה כאילו איבדת את הכל, לא נשאר יותר כלום. אבל מה קורה? מה קורה בבגרות? שצומח משהו יותר עמוק, יותר חזק. זה באמת שאלה נורא מעניינת. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה שיש לנו בהתחלה שיני חלב, ואחרי זה שיניים קבועות? שיצמחו מההתחלה שיניים קבועות. למה צריך שיני חלב, נכון? אבל לפי ההסבר הזה זה מובן. כי בילדות יש צורך לאכול, אבל האוכל הוא חייב להיות אוכל שהוא קצת מותאם לילדים. אין להם יכולת להתמודד עם מציאויות מורכבות מאוד, לעבד בתוכם מציאויות מורכבות. בשביל זה אתה צריך שיניים חזקות. ובנמשל, האמונה של הילדות היא אמונה מאוד טבעית מצד אחד, אבל מצד שני היא חלשה. ואם משהו קשה קורה, הם לא עומדים בזה. ומבוגר, בגלל שיש לו שיניים חזקות, במשל, הוא מסוגל להתמודד עם מציאויות מורכבות יותר. הוא יכול לפרק גם מציאויות יותר מסובכות. אז הרב קוק מסביר פה, בפסקה הזו, מה היתרון של אדם שפגם בבריתו, ורוצה לחזור בתשובה. תשובה מאהבה מצד אחד היא לא הטבע הראשון שהיה לאדם, נכון? מצד שני, מה היתרון של תשובה מאהבה? שהוא מבין מה הוא עושה עכשיו. הוא מחובר יותר למה שהוא עושה. הוא עושה דברים מתוך חיבור פנימי. בוא נראה את זה עוד פעם. אמנם על ידי התגברות תשובה עליונה מאהבה, חוזר גם הקלקול הזה לטובה. איזה קלקול? פגם הברית. חוזר לטובה, כי תחת שהיה עושה דברים רבים בכוח הטבע, שאינו מושכל, יעשה עכשיו על ידי הכוח המושכל. וכשיקבל, אני ממשיך, כשיקבל אז לטובה ובשמחה, גם כן את מיעוט הרגשתו, את התענוג הראוי לבוא מדרך הטוב ומעבודת השם בכלל. עוד פעם, וכשיקבל אז לטובה ובשמחה גם כן את מיעוט הרגשתו, את התענוג הראוי לבוא מדרך הטוב ומעבודת השם בכלל. למה הוא מרגיש, למה יש לו מיעוט הרגשת תענוג שבא מעבודת השם? למה הוא מרגיש מיעוט תענוג? בגלל שהוא מרגיש התנגדות למה שכתוב בהלכה. זוכרים את מה שאמרנו בהתחלה? שבני זוג שבגדו אחד בשני, מאוד סביר שהם יעשו את זה עוד פעם. מה זה אומר? שבטבע, ברגע שהאדם עבר על החוק, יש סיכוי גדול מאוד שהוא יעשה את זה עוד פעם. מה זה אומר? שהוא מרגיש פחות עונג בעבודת השם. כי הוא מרגיש שבא לו לעבור על זה עוד פעם. עוד פעם הוא רוצה לעשות את המעשה האסור. אז כל הזמן יש לו מאבק בתוכו, ולפני כן הוא לא הרגיש את המאבק, לפני שזה היה. כשיקבל אז לטובה ובשמחה, גם כן את מיעוט הרגשתו, את התענוג הראוי לבוא מדרך הטוב ומעבודת השם בכלל, וגם את הפחדים והמרורות הבאים לרגלי התגברותו ללכת בדרך ישרה, שאם לא הייתה מידת הברית רפויה אצלו, היה כבר עושה הכל בביטחון ושמחת לב. אבל אם האדם מוכן לקבל את המחיר של הפחד שיש לו, של העיבוד הטבעיות, בזה הוא מקנה לעצמו הרגל פנימי לעשות את הטוב בשביל עצם הטוב האמיתי. דהיינו חפץ השם יתברך. אתם מבינים איזה דבר מבריק? כאילו, מה הרב מסביר פה? הוא מרפא את הנפש שלנו ואומר, אל תדאג. זה שהייתה נפילה, אתה גם מרוויח מזה בסוף. בסוף יכול לצאת מכאן משהו טוב. מה הטוב? כשבן אדם בא אליך ואומר, הרב, אני הרגשתי מאז שנפלתי, אני כל הזמן רוצה עוד פעם ליפול. לפני כן לא רציתי את זה בכלל. עכשיו אני מרגיש כל הזמן ניסיון. מה היתרון שיש לי על פני המצב שהייתי בו קודם? אז מה הרב קוק אומר? אומר שני דברים. דבר ראשון, קודם כל, עכשיו אתה יכול לעבוד מהאהבה. לפני כן עשית את זה בטבעיות. לפני כן היו לך שיני חלב. עכשיו יש לך הזדמנות לקבוע בצורה יותר פנימית. בדיוק. זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, יש לך הזדמנות לעשות את הטוב מפני שהוא טוב. מה הכוונה? אם בן אדם אומר, תשמע, אתה יודע למה אני עושה את הטוב? בגלל שאני אוהב את זה. אתה יודע למה אני אוכל בריא? כי אני אוהב יותר אוכל בריא. ובא אליך מהצד השני בן אדם שאומר, אתה יודע, הדבר שאני הכי אוהב זה לאכול את האוכל הלא בריא עם הסוכר והשמן, אני הכי אוהב את זה. אבל אני אומר, אני עושה הפך הטבע שלי, כי אני רוצה לעשות את הטוב. אז מה היתרון של השני על פני הראשון? שהראשון לא עושה את זה בגלל שזה טוב באמת, אלא בגלל שהוא אוהב את זה. אבל השני, מה הוא עושה? הוא עושה את הטוב בגלל שהוא טוב. זאת אומרת, השני, היתרון שלו על פני הראשון, זה שהראשון עושה את הדברים בגלל שהוא מחובר להם באופן טבעי. אבל השני הוא עושה את זה רק בגלל שזה טוב. תראו איך הרב עוזר לנו גם מהנפילה להוציא את הדבר הטוב. גם אם אדם נפל, איך הוא יכול לקנות בזה עכשיו את מידת הטוב? תנסו, יש תרגיל מאוד מאוד חזק לאנשים שרוצים לתקן את הנושא הזה. אני ממליץ עליו. להתאמן לעשות דברים שהפוכים למה שבא לך. תתאמן לעשות דברים שהפוכים ממה שבא לך. על ידי זה מה האדם קונה? הוא קונה את היכולת שלו לבחור לא על פי מה שכיף לו, אלא על פי מה שהוא רוצה לעשות. לא על פי מה שבא לו לעשות, אלא על פי מה שכיף לו, מה שהוא רוצה לעשות. לדוגמה, בן אדם אומר, אני יודע שעכשיו קר, אני יודע שעכשיו לילה, ובכל זאת אני עולה על מדס ורץ. אני עושה ריצה. ברגע שהאדם קונה לעצמו את ההרגל הזה, אז הוא בוחר, הוא בונה בתוך הנפש שלו את האישיות שמסוגלת לבחור במה שטוב ונכון, גם אם זה לא כיף. זה יכול להיות לקום בבוקר מהר. כוונה, ברגע שאתה קם, ברגע שאתה מתעורר, אתה קם. מיד. למה? כי באותו רגע אתה קונה לעצמך בעצם את היכולת להתגבר על מה שכיף, אתה עושה את מה שנכון. אבל אתה אומר, אבל אני רוצה לקום מתוך הזדהות עם רצון השם. אני רוצה לקום כי אני רוצה לקום לתפילה. לא בגלל שאני כופה את עצמי. אז אומרים לו, תדע לך, אתה זוכה לעבוד את השם במדרגה גבוהה עכשיו. למה? כי אתה עובד את השם לא מצד מה שבא לך, אלא מצד מה שהוא מבקש ממך. אז הרב קוק בעצם חידש פה שתי נקודות מאוד מאוד מעניינות, שיכול לזכות להן רק מי שנפל פעם. אחד, זה לעבוד השם מאהבה. לפני כן הוא עשה את זה בטבעיות, ועכשיו הוא עושה את זה מתוך בחירה. והדבר השני זה שהוא יכול לעשות את הטוב בגלל שהוא טוב ולא בגלל שבא לו לעשות את הטוב. לא כי הוא מתחבר לזה. כמובן שהאדם לא צריך לשאוף לזה שכל החיים שלו הוא יעשה את הטוב רק בגלל שהוא לא מתחבר לזה. לא צריך לחיות בהתקפיה. שהאדם כל הזמן ירגיש שהוא כופה את עצמו. כי האדם צריך להרגיש שזה מחובר אליו. אבל לא להתנות את זה. לא להתנות את זה בזה שזה מחובר אליי. בסדר? נמשיך עוד טיפה. בזה הוא מקנה לעצמו הרגל פנימי לעשות את הטוב בשביל עצם הטוב האמיתי, דהיינו החפץ השם יתברך. בייחוד ראוי אז להיות קורת רוח מצטיירת בכל מצווה, בכל עניין של עבודה, בכל מידה טובה. שמצד הרגש העצמי שבו איננו מכיר אותה לגמרי בהדרה המלא, באופן שתמשכהו נפשו לה. מה זה קורת רוח? הנאה, עונג. אז הרב אומר, בייחוד ראוי אז, מתי זה אז? שמה? כשהאדם מרגיש שהייתה לו הפרה של הברית, שהוא נפל, ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אז הרב אומר כאן, בייחוד ראוי אז להיות קורת רוח, שתהיה לך הנאה מצטיירת בכל מצווה וכל עניין של עבודה, בכל מידה טובה, שמצד הרגש העצמי שבו איננו מכיר אותה לגמרי בהדרה המלא. האדם לא מרגיש שהוא מחובר למידות הטובות, לאמת, הוא לא מרגיש שהוא מחובר לזה עד הסוף. באופן שתמשכהו נפשו לה. ואף על פי שמצד פרטיותו איננו מרגיש התעלותו המוסרית, על ידי מעשה טוב ולימוד זה וכדומה, אבל בצירוף החשבון הכללי, בכללות כנסת ישראל, ודאי שכל הכשר רוחני ומוסרי וכל צד של קרבת השם מכריע לטובה. זאת אומרת, הרב אומר כאן, תשאל את הבן אדם, תשאל אותו, תגיד לי, אתה אוהב את מה שאתה עושה? אתה קם בבוקר, אתה שמח בזה שאתה קם בבוקר? אז הבן אדם אומר, אתה יודע מה? לא, אני אוהב הרבה יותר לישון. אז למה אתה קם בבוקר? אני יודע שבזה שאני מתגבר מבחינה רוחנית, אני מוסיף לכנסת ישראל. אני מוסיף לכוח הרוחני של עם ישראל. זה כמו חייל. שבן אדם שואלים אותו, אתה קם ב-4 בבוקר, 5 בבוקר. כאילו, מאיפה אתה מקבל את הכוחות לדבר הזה? אומר, אני בעצמי, אין לי כוח לזה. אבל אני יודע שבזה שאני מצליח לקום בבוקר ואני שומר, אני מגן על עם ישראל. ככה בן אדם צריך להרגיש. אני עושה דברים לא תמיד נוחים, לא תמיד נעימים לי, לא תמיד אני מתחבר להם. אבל מה אני עושה ברגע שאני עושה את הפעולה הזו? אני נותן כוח רוחני לעם ישראל. תחשבו הפעם הבאה שאתם עומדים בניסיון, פעם הבאה שיש לכם איזה אתגר, ואתם מצליחים דקה לעמוד בו. אתם אומרים, אני בזה שלא אמרתי את הדבר שרציתי לומר, את זה שאני לא הסתכלתי במה שרציתי להסתכל בהתחלה. אני מוסיף בזה כוח רוחני לעם ישראל. תגידו את זה. תגידו את זה, ואז מה אתם אומרים? אם אתה מחובר לזה, אתה מזדהה עם זה? תשמע, אני לא מזדהה, אני הייתי רוצה נורא לעשות את הדבר האסור הזה, אבל אמרתי לעצמי, אני מוותר על מה שרציתי למען עם ישראל. אני מוותר למען זה שעם ישראל יהיה במצב רוחני יותר גבוה. אשריכם, חברים אהובים, שנזכה לתיקון הברית, לתיקון הטבעיות של האמונה, לתיקון הטבעיות של הקשר להשם, שקשר לאחד לשני, שנזכה לאהבת השם, ליראת השם, לשמחה בעבודת השם. וגם כשלא שמחים, שנדע לעשות את זה בכל זאת. עושים מאהבה. חזק וברוך. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, רואה נפשות רבות וחסרון לנו, כל מה שבראת על החיות בהם נפש, כל חי ברוכי העולמים. חזק וברוך. כן.
ו...